יסודות המודעות עצמית ברוח תורת ישראל, עמוד 122, ממש לקראת סופו של הפרק, שעה טובה. יהי רצון שהשם ייתן לנו את הרצון, כמו שאמרנו כבר בחתימות, לא בחתימות הפרק, אבל הרבה פעמים עם מזכירת היסוד הזה שהוא מאוד חשוב, שעם כל ההשתדלות והמאמץ שלנו, אנחנו צריכים לזכור להתפלל. כמו שאומר מסילת ישרים, פשוט הוא שאם יפקח האדם על עצמו, איננו יכול להינצל. קצר התקיף מאוד, שנאמר צופר רשע לצדיק ומבקש למיתה. אבל אם הוא עושה את ההשתדלות שלו, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת, לא דבר גם פה, אנחנו צריכים מצד אחד לעשות את ההשתדלות שלנו, שהיא באה לידי ביטוי בכל ההכרות האלו שאנחנו מדברים עליהן, ולצרף לאל גומר עליי, כלומר, על גבי השתדלות שלנו חייבים לצרף את השם יתברך ולבקש את עזרתו, כדי שהוא יחתום, כן, את השתדלותינו לטובה. לכן, כך זה מסתיים, כן. בכלל, בהקדמות, בהקדמות גם של הספרים, ספרי ראשונים להבדיל, גם שם זה מופיע. בסיומם של ההקדמות, תמיד יש את התפילה הזאת, כן, כמו המסיעת ישרים, אנחנו רואים את זה, כן, שישמור רגלינו מלחד וכן הלאה. תפילה. יהי רצון, שהשם ייתן לנו את כוח הרצון, מה שנקרא, יהי רצון, שיהי רצון. זה הברכה המסורתית, שהם מברכים בקוץ, בליל ראש השנה, אחרי התפילה. יהי רצון, שיהי רצון. יהי רצון, שהשם ייתן לנו את כל הרצון. היכולת ועוז הרוח להיות בעלייה בכל מה שקשור לאהבה. כן, הכרת הטוב, ידיעה עצמית וכוחות הנפש, היום ובכל יום ויום שחיינו. כלומר, קודם כל שומעים פה שכל הדברים האלו, הכרת הטוב, ידיעה עצמית, אלה דברים שהם לא ביכולת אדם. הם לא ביכולת אדם, הם מעל ומעבר ליכולתנו כבני אדם. בכלל, לעבוד את השם אנחנו לא יכולים. כן, אנחנו לא יכולים לעבוד את השם יתברך. לעבוד את השם יתברך, למה מי אתה? מי אתה בכלל? כלומר, אדם לא יכול לעבוד את השם יתברך, לא יכול לזכות לדברים המופלאים האלו, אהבה, הכרת הטוב, ידיעה עצמית, בלי עזרה אלוקית. הוא יכול להשתדל. בעצם ההשתדלות יוצר זיקה בין הרצון שלו לרצון האלוקי. עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע למצב של שילוב הרצונות. מה עשה ריבונו של עולם? אמר לנו, תראו, כדי שבאמת ישתלבו הרצונות, תוכלו לזכות, כן? תוכלו לזכות, כן? בהשפעה הנפלאה שלי, אני אתן לכם להשתדל. תשתדל, לפי יכולתכם. אל תגזימו, אל תפריזו ואל תמיתו. כל אחד לפי כוחו, לפי כישורם. כשאתם תשתדלו ותצרפו תפילה, אתם תמצאו אותי. מצאתי לקראתך, לקראתי, מצאתי. כך אומר ריבונו של עולם. עכשיו, אנשים לוקים באחד משני הקצוות. הרבה אנשים. או שהם לגמרי סומכים על הקדוש ברוך הוא ושוכבים במיטתם, או שמשתדלים משתדלות יתר ואומרים לריבונו של עולם, אל תעזור ואל תפריע. לא תהיה עול ולא תחשוף. אחד משני הקצוות, החוכמה זה דרך האמצע. כן, ביטחון והשתדלות, ללמוד את הגדר הנכון של ביטחון והשתדלות. כן, אז העניין פה, יהי רצון שהשם ייתן וכולי. יהי רצון מלפניו יתברך, שיעזור לנו למצוא את הכלים המתאימים. עכשיו, התפילה צריכה להיאמר בלב מרגיש. אנחנו צריכים להרגיש את כל עומק המצוקה, כן? תחנונים מדבר רעש, גם אחרי שהשתדלת, ולכאורה אתה נראה מאוד עשיר בהשתדלותך. אתה מפעיל כוחות, כן? גם אז, אולי דווקא אז, אתה צריך להיות כעני בפתח. התפילה היא צריכה לבוא מתוך הרגשה אמיתית, שאלמלא הוא, אין שום סיכוי, למרות כל מה שעשינו. מעשי ידיך, ידינו כוננה עלינו, מעשי ידינו כוננה. בנינו את המשכן, אבל אם הוא לא ישרת שכינתו, אין שום סיכוי. זאת אומרת, אדם גם כאשר הוא משתדל, דווקא כאשר הוא משתדל, הוא צריך עדיין להכיר את נקודת העניות העצומה שלו, שכל ההשתדלות שלו זה כאפס וכאין לעומת הדברים המופלאים האלה שאי אפשר לזכות להם, אלא בתפילה. לכן התפילה שבאה לאחר מכן היא תפילה שצריכה להיות רוויה, רוויה בהרגשת העניות. תחנוני מדבר רעש, ולא משנה מה עשית, אתה עני. אתה עני. זהו, זה מנחת עני. אל תתפאר בנחלי השמן, ואל תתפאר בעולות ובזבחים. אתה עני. זה נקודת המוצא, כן? בבואנו להתפלל לפני השם יתברך. יהי רצון לפניו יתברך, כן? התפילה צריכה להיות מאוד אמיתית. יהי רצון לפניו יתברך שיעזור למצוא את הכלים המתאימים, כן? שבאמצעותם נוכל להדליק אור בתוך החשיכה. אנחנו מדברים פה בסוגיית הרצון, אנחנו חייבים ללחם. כל מה שדיברנו בפרק הזה בעצם זה התוודאות לכוח הרצון. דיברנו בהתחלה, באריכות, על הרצון החופשי, על פי דבריו של הרב קוק באורות הקודש. שמחת הרצון החופשי, כן? אנחנו רוצים להגיע ולזכות לאותו רצון חופשי, שהוא אינו אחרת, כן? מאשר ניצוץ מהגדולה האלוקית. לזה אנחנו רוצים להגיע. אנחנו רוצים, אנחנו חייבים ללחם, פירוש הדבר הוא, כן? שבמהלך ההשתדלות שלה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימסור את יצר הרע בידינו, כן? שיגלה לנו את הרצון החופשי שהוא הניח בתוכנו, ומכוחו אפשר לנצח את כל המחשקים. שיגלה לנו את הרצון הזה, כן? זה מה שאנחנו צריכים. אז אנחנו עושים השתדלות, כן? על פי רצוננו העכשווי, הרצון העכשווי שלנו הוא כזה או אחר, לא משנה, לא הכי גדול בעולם. ואנחנו באמצעות התפילה הולכים ומגדילים את כוח הרצון וחושפים את הבחינות הפנימיות שלו, ששם הוא באמת בבחינת צדיק עוזר וקדוש ברוך הוא מקיים. כן? רצון מאוד פלאי. כל זה צריך תפילה. יעזור לנו למצוא את הכלים המתאימים, שבאמצעותם נוכל להדליק אור בתוך השכה ולהיות חזקים מספיק כדי למצוא את האור, גם כאשר נראה לנו שהוא הלך לבלי שוב. רק למראה עין הוא הלך לבלי שוב. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתיתן לנו אפשרות לראות בחשיכה. לראות בחשיכה. כן? גם בימי החשיכה, כן? היהודים היו רואים, וליהודים היה אור במושבותם. היו רואים בעד החשיכה. אנחנו רוצים לראות בעד החשיכה. חושך לא החשיך ממכה. כן? שגם מצב של חשיכה, נלמד לעבוד עם העיניים הרוחניות, ולגלות את היכולת שלנו להתרומם מעל הטבע המחשיך. כן? זה דבר מאוד גדול. ככל שאדם יודע, בתוך המצבים הקשים שלו, להגיד מילות של אמונה, זה סימן שהוא רואה בעד החשיכה. אז נכון, מדרגת רבי עקיבא היא גבוהה יותר, שהיה מצחק לנוכח השואלים היוצאים מקודש קודשים. כן? היה מצחק, מדרגה מופלאה ביותר, שיכול היה לראות בתוך החשיכה את האור של הגאולה הולך ומתנוצץ דווקא מתוך הצרה. את צרה היא ליעקב, וממנה היא בשעה. ממנה דייקה. זה מדרגת רבי עקיבא שלא זכו לו, לא זכו לה חבריו, שהיו בוכים, רבי עקיבא מצחק. הבכי הוא מורה, כן? מה הבכי מורה? זה לא בכי של יוש, חס ושלום, חס ושלום, הס מלהזכיר. זה לא היה בכי של יוש, אבל זה היה בכי שממחיש את המתח בין הטוב והרע. זה היה בכי. זה אותו בכי של השכול, חס ושלום, שלושה ימים לבכי. זה הבכי, זה הצורך הטבעי אל נוכח מציאות ההיעדר, זה לא יוש, זה צורך טבעי. כן? להבדיל ובדומה לזה, גם אצל החכמים שהם ראו את המציאות הזו, כן? אז הם בחו. לנוכח חסרון האדיר שהם ראו נגד עיניהם בחו, לא הייתי ישו. אבל עכשיו זה זמן שחורבן, אז בוחרים. בוחרים. רבי עקיבא, מצב החסרון לא התמיד. לא התמיד, לנגד עיניו, הוא ראה כבר את האור מתנוצץ מתוך חיסרון, עד כדי כך שאין הפרש ואין פער בין החסרון לבניין. הוא כבר ראה את הבניין הולך ומתנוצץ מתוך חיסרון, עד כדי כך שלא היית פער, את אותו מתח של היעדר, כן? של חסרון שהביא אותו לידי בכי. הבכי לא יכול היה להתהוות לנוכח חורבן. מכיוון שהוא כך צרף את חשבון הזמנים, כלומר את העתיד ואת ההווה, כן? הוא חיבר אותם יחד. כן, לכן הוא לא התפעל יותר מדי, איך אומר הרב קוק, מההווה המרעיד. ההווה בצורתו החיצונית, הנוראה כל כך. הוא לא התפעל מזה. הכל לטובה. כל מה נעביד רחמנה לתו אביד, כאותו סיפור מפורסם של תרנגול, נר וחמור. יפה, אז סיימנו את הפרק הזה בשעה טובה, ואנחנו מתחילים 18. כן, פרק 18, כמו כל הפרקים החשובים האחרים, פרק חשוב ביותר. חשוב ביותר. אי אפשר לצאת מהפרק הזה בלי הרהורי תשובה. אי אפשר, בשום פנים, אם לומדים אותו כמו שצריך, ממש, ממש לא. וכדאי לשים לב מה שנאמר פה. זה מאוד מאוד חשוב, כן? השעה 4:15 והרי החדשות. התמכרות, פרק 18. התמכרות. לגנות את כל העולם. פה מדובר על אחד מ... תכני ההתמכרות היותר קשים שמלפפים את האדם, את התרבות העכשווית, את האדם הפרטי שחי בצילה של התרבות הזו, מהי ההתמכרות? לגנות את העולם. עין רעה, דיבור שלי. שמעתי הבוקר את הרב רונסקי הוא דיבר באיזו תוכנית רדיו, רדיו קול חי. רב רונסקי כרגע, הרב אביחי ניסן בן חיה, שנאבק, נאבק לחייו. כך הוא סיפר בעצמו, האמת שחלק מהדברים לא ידעתי בעצמי, דווקא דרך הרדיו ידעתי אותה, למרות שאנחנו קרובים, משפחות וזה, לא ידעתי דרך זה. דווקא דרך הרדיו הוא סיפר, כן. הוא התגלה לפני זמן מהסרטן, כידוע, בעקבות בדיקות שעשו לו לקראת תרומת כליה, התגלה לו סרטן במעי הגס, ועשה ניתוח, והיה נדמה שהוא חוזר לעצמו, ואז במהלך טיול שהוא עשה בחוץ לארץ, בזמן האחרון, עם אשתו, הלכו קצת, כן, לטייל קצת, הוא חזר בבהילות לארץ כתוצאה מכאב עז בכתף, והתברר שיש גרורות בכבד. וזהו, תוכנית סדר יומו של אדם חולה, זה סדר יום לא פשוט, זה טיפולים, זה ניתוח, ולגן. הוא דיבר הבוקר. ואתה רואה אדם שמדבר מתוך דכדוכה של נפש, לא מדיכאון, חס ושלום. דכדוכה של נפש. איזו נקודת ענווה, כן, שתמיד הוא הצטיין באגב, אני מכיר אותו, אפשר להגיד היטב, את הרב אבי, אחרי גם עם מוזו שנתיים, לפני הרבה שנים. יום-יום היינו לומדים שעות בוקר מוקדמת, ככה היינו לומדים שתי דפים ביום, בבוקר שני דפים בלילה, היינו לומדים. איש גדול מיוחד. אבל הדברים שהוא אמר הבוקר הם למעשה התמצית המסולטת, הייתי אומר, של כל משנת משנתה. כרגע זה נאמר מתוך נפש של אדם שנמצא במצב של סכנת המוות מרחפת מעל חייו. כך הוא אמר, זה לא המצאה שלי. הוא אמר. הדברים שהוא אמר, כן, כל מילה שמה, זה ראוי להיכתב, זה בבחינה של חס ושלום, שיעריך אמין כמובן לכל. כל מילה בשקל הקודש, כל מילה היא תמצית של אדם שפיו וליבו שווים. אתה יודע שהאדם הזה, כל מילה שהוא אומר, כן? זה מה שהוא עשה כל חייו. זה הוא היה אומר. זה התמצית. ואז שואל אותו המראיין, מה אתה רוצה להעביר לציבור? מה אתה רוצה לומר לציבור? הרב אבי, קשה לחכות אותו ב... קשה לחכות. הענווה הנפלאה שלו, המסירות הנפש האינסופית שלו, אני כבר אמרתי את זה, אחרי 120 שיפטר מן העולם, והם יצטרכו לכתוב את הספר עליו, הספר הזה יהיה כמו ספרי צדיקים, שאנשים לא יאמינו מה שכתוב שם. לא יאמינו מה שכתוב שם. בחלקם של הסיפורים אני יודע. לא משנה, בכל אופן, שאלו אותו מה הוא אומר. למען השם, לא לדבר רע על ישראל, לא לבקר, לא לדבר רע, לא לגנות, לא. הרב אבי רונסקי לא גינה מעולם איש. כל מי שמע אותו בהתבטאויות הציבוריות שלו, גם בסוגיות קשות מאוד, כן, דיבר בכאב עצום על השסע, על המחלוקת, מעולם לא גינה איש. גם אם הוא הזכיר שמו של מישהו שחולק עליו, לא גינה אותו. לא התייחס אליו בביטול, לא בהתנסות ולא בבוז. זה אדם שראוי להגיד את הדברים האלו. לא לגנות. דבר נורא. אנחנו נראה פה, כן, סוגיה שלימה, שבאמת מביאה את העיקרים הגדולים שלה, וננסה קצת להסניף פה את המסרים האלו, כן? דיברנו על התמכרות, אז כבר להסניף את המסרים. בוא נראה. התמכרות, לגנות כל העולם. בני אדם יכולים להתמכר לדברים רבים. כן? מה זה התמכרות? מהי הגדרה? והתמכרתם לעבדים. התמכרות זה עבדות. והתמכרתם שם לעבדים. כן? התמכרות זה עבדות. כשאדם מתמכר, הוא לא יכול אחרת. הוא נשאב לתוך לופ, לתוך מעגל, צינטריפוגה כזאת, כן? כמו איזה עין הסערה של הטורנדו, כן? שניזונה מלחות, מאוויר, כן? מסתובבת בעוצמה כבירה, הולכת ומתגדלת. זה נקרא התמכרות. אדם נמצא בתוך לופ, בתוך איזשהו מעגל מסוים, שמרכיביו, צריך לדבר על מרכיביו, אנחנו ננסה להבין את המרכיבים של המעגל הזה, אבל ברגע שהמרכיבים המסוימים נמצאים, נוצר מעגל מתמיד. מעגל מתמיד שאדם קלו בתוכו. אדם יכול להיות בתוך התמכרות לאישון, דרך בתוך התמכרות להגיד לישון רע, התמכרות לגינוי עצמי, כל מיני דברים. התמכרות לממתקים, התמכרות לכבוד. התמכרות. זאת אומרת, אותה התנהגות שאתה לא מסוגל להתייחס אליה באופן בחירי, נשים לב להגדרה. אותה התנהגות מסוימת שאתה לא מסוגל להשקיף עליה באופן בכירי ולומר לעצמך, ראה נתתי לפניך את הרע ואת הטוב, ובחרת, כל מציאות שלא מתקיים לגבי המשולש הזה, הטוב, הרע, ובחרת, זה המשולש. כל מציאות שאתה לא יכול לקיים את המשולש הזה, השילוש הקדוש הזה, כן? זה התמכרות. פשוט מאוד. יש התמכרות קטנות, התמכרות גדולות, זה לא משנה. אבל הכלל הוא מאוד ברור. שאדם המכור, הוא לא יכול להתקדם. הניסיון הראשון של אברהם אבינו, בא לבחון את רמת ההתמכרות שלו. לארצך, למולדתך ולבית אביך. אפשר להתמכר בקלות לארץ, למולדת. ארץ זה ארץ, מולדת זה עוד בחינה, בית אביך זה עוד בחינה. אפשר בקלות להתמכר. אדם יכול להתמכר למקום מגורים, אתה יכול להתמכר לסביבה חברתית, אפילו סביבה חברתית טובה. אבל הוא לא מניח לעצמו להתקדם. הוא מכור לאווירה של מכון מאיר. נו, כבר לך מפה. לך לאיזה בישיבה אחת, תתחיל להתקדם. לא, לא, אני... אפילו לפה אפשר להתמכר. והתמכרתם שאל עבדים. זה נקרא התמכרות. עכשיו, לפחות, לפעמים העבדות הזה היא מאוד נעימה. זה כלא של זהב. ולכן קשה להרגיש בזה. כלא של זהב. יש אשור ויש עבד מצרים, ובאו העבדים, כן? והנידחים. יש אשור ויש גלות של מצרים, שזה גלות של ביבים, כן? ביב שופכין, ויש גלות של אשור. ארצות העושר. הגלות המתוקה, הגלות הזהב. אבל זה וזה התמכרות. בני אדם יכולים להתמכר לדברים רבים. בדיוק כפי שאדם יכול להתמכר לחומרים כמו ווליום, אלכוהול וסמים אחרים. פה למעשה היא מפענחת את הסוד הגדול של ההתמכרות. ברמה הפיזיולוגית, ההתמכרות היא תוצאה של התניה מוחית. הרי איך המוח עובד? ברגע שהמוח חווה איזו חוויה חיובית, חיובית, חוויה, כן, עוצמתית. המוח, כן, הוא חוקק בעצם את הצורך הזה בתור האב. בחשבון החשמלי שיש שם בפנים, המוח מתרגם את הדבר הזה בתור האב. ואז הוא משדר לאדם מהמרכז המוחי. המרכז המוחי הוא אדיר. כשהמרכז המוחי עובד, הרי זה ידוע שהמוח הוא מלך בגדוד. ברגע שהמוח משדר מסרים, כל האישיות של האדם קורעת ברך לפניו. ברגע שהדבר הוא מתחכה בתוך המוח, בתור תנועה חשמלית, כן? יש איזושהי צורת המחשה של פעולת המוח בצורה ציורית. אז מראים את המוח, כן, מכל מיני ציורים כאלה. איך המוח, כן, אני רוצה שוקולד, כן, ציורים כאלה, כן. אבל זה חזק ביותר. ברגע שיש התמכרות, המוח מדבר בשפה של רעב. רעב לכבוד, קנאה, תאווה. בדיוק, כמו ווליום, אלכוהול, סביבים אחרים. ברגע שהדבר מגיע, נכנס לרשות המוח, כל עוד הדבר לא נכנס לרשות המוח, עדיין אנחנו נמצאים באזור בכיר יותר. גם שזה במוח אפשר עדיין לבחור, אבל זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. כן? ליצור חוויה מתקנת ולשנות את, כן, תנועת הנוירונים שמה, את החיבורים שמה, כדי שתיווצר תנועה חדשה של אני לא רוצה את הדבר הזה, אני רוצה משהו אחר. אבל יש פה התנאי המוחית, רמה הפיזיולוגית. אני לא מדבר כרגע על הרמה המוסרית, אני מדבר כרגע על מה הפיזיולוגית. כן? ווליום, אלכוהול, סמים אחרים. כך יכולים בני אדם להתמכר למצבים רגשיים שליליים. כן? עד כדי כך שהם ירגישו המצבים הללו, מהווים חלק בלתי נפרד מאישיותם, ללא כל אפשרות להפרדה ושינוי. עכשיו צריך לדעת, וזה דבר מאוד חשוב, בלי זה לא הבנו כלום. איך אדם יכול להתמכר, כן, לדבר שלילי? איך יכול להתמכר לדבר שלילי? מכיוון שיש בו עונג. עכשיו, העונג יכול לבוא משני כיוונים. זה דבר שצריך להבין אותו. הרי זה דבר מוזר מאוד. איך אנחנו יכולים להתמכר, נדע מה, לאוכל טעים ולא בריא, אם כואבת לנו הבטן? איך אנחנו יכולים להתמכר? יש רווח. עכשיו, הרווח הוא כפול. יכולים לבוא שני רווחים. רווח האחד הוא הרווח הפיזי הפשוט, כן? שבדרך כלל מופק, הוא מופק מייחך, כן? האוכל הוא טעים. הרווח השני, לאו דווקא ביחס לאוכל, הרווח השני הוא בא מכל מיני תענוגות רוחניים. אדם למשל שמאמין, שהוא אומר לשון הרע על מישהו, כן? זה מותר. זה מוצדק. כי הוא עשה לי. ואני אעשה לו. הוא אמר, ואני אומר. הוא חי מהצדק, זה צדק שקרי, אבל הוא ניזון מערכאות של צדק ומסר. כלומר, זה שקרי. כלומר, אדם, הנחת היסוד היא כזו, המוח לא יכול ליצור התניה אם האדם לא נהנה. והנאה יכולה לבוא משני אפיקים, או אפילו שלוש, הנאה פיזית, הנאה נפשית, הנאה רוחנית. פלא עצום. עכשיו, אנשים המועדים בדרך כלל לתענוגות רוחניים, זה אנשים בעלי נשמות גדולות. אנשים שהם יותר רוחניים, הם יביאו בדרך כלל את ההצדקה ואת העונג מהמישורים הרוחניים. הם יצדיקו את מעשיהם באמצעות המישורים, הרבדים הרוחניים. אדם שהוא לא בעל נטייה רוחנית חזקה, למרות שקיימת בו, אבל היא לא רוחנית חזקה, אין לו עניין להצדיק את העונג שלו באמצעות הרוח. הוא יסתפק במישור הנפשי, במישור הפיזי. איך זה עובד? זה, כן, כל שני התענוגות האלה הם כנגד שני מיני טעויות הלילה, שהלילה יכול לגרום, מה שאומר מסילת ישרים. האחד שלא יראה המכשלות לפניו כלל, זה מה שנקרא חוטא לתיאבון, שהוא כך מתענג על הרובד החיצוני של הדבר, אז הוא בכלל לא רואה, הוא לא רואה מה כתוב על השקית, אי, 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 שגורם לאי, אי, אי אחרי זה. כן? הוא לא רואה את זה בכלל, לא רואה, לא רואה המכשלות לפניו. והשני הוא שידמה לו כאילו עמוד הוא אדם, זה הטעות של הרוחנים. איך הוא כתב את זה? וזו הרעה שמלפפתם ומביאה אותן ורשחת. למה? כי אין לך את כוח התשובה פה. כי אתה לוקח את היסוד הרוחני כדי להצדיק את הרע. אז איך תשוב בתשובה? כל האומר, כן, אכתב ישוב. אין מספיקים בידו. כן? הוא מצדיק את החטא שלו. זה הכי קשה. ולכן שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו מלכות, דוד בשתיים ולא עלתה לו מלכות. למה שאול באחת? כי שאול הכניס את המימד הרוחני כדי להצדיק את חטאו. ודוד המלך בגבורה עילאית עשה את ההפרדה בין שתי הרשויות. וגם אם נאמר, כן, יש בזה דעות בחזל, כל אומר דוד חטא וכן הלאה. אבל דוד עשה את ההפרדה. והוא השאיר את היסוד הרוחני פנוי וחירותי ובחירי. ומכוחו הוא התחיל תהליך התשובה. לא חטא דוד אלא כדי למד תשובה ליחיד. כשאנחנו לא עושים את ההפרדות בין היסוד הגשמי, הנפשי והרוחני, אנחנו פשוט מגייסים את כל הנפש לטובת החטא. פרשת וישלח, ויאבק עמו איש. מחלוקת בחז"ל, מסכת סוטה כמדומני. מה כתוב? מחלוקת. יש אומרים, נדמה לו כתלמיד חכם. יש אומרים, נדמה לו כעם הארץ. כן? זה בדיוק שני סוגי היצר. יצר רע בא לו הן מצד העם הארץ, לעורר וללבות תאוות פשוטות, הוא בא לו גם מצד תלמיד חכם. הוא התלבש לו בשכלו כדי להצדיק את הטענות היצריות. הוא היה צריך לגבור על עשיו בשני הבחינות האלה. גם על בחינת, כן? תלמיד חכם, וגם על בחינת זבוב. זה בזבוב שם. כן? שהזבוב הוא העניין של התאוות הפשוטות יותר. כן? התאוות יותר פשוטות. זהו, זה מה שהיה חשוב לומר לי פה, שההתמכרות היא תמיד, תמיד נשענת על רווח. פיזי? נפשי, רוחני. ובשעה שאנחנו נופלים בחטא, אנחנו צריכים תכף ומיד, בהתערבות מהירה, לבודד את מרכיבי החוויה, כדי שלא יקרבו אל הזבח, ולהתענג עליו, ולראות היטב מה אנחנו אומרים, לעצמנו וגם לאחרים, שתובעים אותנו על כך, שמוכיחים אותנו. מה אנחנו אומרים באותו הרגע? האם אנחנו מתחילים לחפש הצדקות, או שאנחנו אומרים, חטאתי, כמו שאמר דוד. באיזה נחיצות ודחיפות הוא אמר את זה דוד. כי הוא הרגיש שבתוך תוכה אם הוא לא יגיד חטאתי. עשוי להתפתח, כן? היבט רוחני שיצדיק את החטא. לכן חטאתי, ישר. אתה צריך להזדרז מהר להגיד חטאתי. כי אם לא תגיד חטאתי, הבורק, מה אם אין בו? אתה לא יכול לעמוד במתח הזה. אתה ודאי, אם לא תגיד חטאתי, ודאי תגיד שעשית מצווה. לכן בשעת חטא אנחנו חייבים לשים לב. מה עם מוקדי העונג שבחטא? האם העונג זה רק גשמי? אולי זה יתפשט כבר לנפשי? אולי בכלל כבר? התחילה כבר להתפתח תורה שלמה רוחנית שמצדיקה את המעשה? צריך מאוד להיזהר. ולעצור את זה בשלב המוקדם ביותר. כי ברגע שמתחברים שלושת ההיבטים האלו, זה אין הסערה שממנו נוצר הטורנדו, שאחרי זה שוטף את מישורי הנפש, ומתחיל לעקור הכל מנפש ועד בשר. טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. נמשיך עם זה, ברוך השם. יש פה מסע מיוחד במינו, ונקווה שיהיה לנו את הכוח. מישהו אמיץ וגיבור, יישאר פה. יש גם מי מושלם למעלה, מי שרוצה לקנות, כן? אז אפשר גם את זה, נעשה גם את זה סבסוד בעזרת השם. 20 ספרים, זה בסך הכל גם זה וגם זה, לא 40 ספרים, אלא 20, מזה ומזה. נסבסד גם את זה, אחרי יש לו יותר זול, נסבסד אותו 10 שקלים. בסדר?